אתם מאזינים לפודקאסט מכבי תל אביב בערוץ הפודקאסטים של וואן בחסות ווינר.
תל אביב, לסיכום ה-2-0 המותח והחם נגד בני סכנין בפתיחת הפלייאוף העליון. מכבי תל אביב פותחת פער של 10 נקודות בצמרת הטבלה בעקבות המשחק הזה, כמובן זמנית. מכבי חיפה עוד תשחק נגד ריינה בסמי עופר לפני רבע גמר הגביע, ואז כמובן בשבוע הבא משחק העונה בבלומפילד, משחק שממנו סביר להניח שאם מכבי תל אביב תצא עם הנקודות אז היא גם תוכל להתחיל לקרר את השמפניות שלה. ניצחון חשוב מאוד על בני סכנין, ניצחון שהגיע בתקופת הסיום, דרמטי, נדבר גם על עניין עבר וכל מה שהיה שם, ובכלל על המשחק של הצהובים, אבל קודם כל נגיד שלום לאורן קדוש.
מה שלומך רז?
בסדר גמור. לא התראינו מאז הפועל חיפה.
כן, עברת איזשהו הליך.
כן, עבר לי בניון, עבר לי בניון על הראש. כן. נהנית עם הנבחרת פה בתקופה שלא הייתי?
מאוד, מה זה, חבל הזמן. בכלל היה כיף עם הנבחרת, ראית?
כיף עם הנבחרת?
מדהים.
חוויה. תזכיר לי מי אתה רק? יפה, כן.
ראינו.
נבחרת, ראינו מי אתה וראינו מי הם. בסדר, חבל מאוד, זו הייתה הנבחרת שלנו, הכזבה אותנו בענק. יש הרבה מה להגיד על זה, אבל כבר אמרתם בפודקאסט של הנבחרת, אז לי באמת שאין מה להוסיף. אז בואו נדבר על מכבי תל אביב. 2-0 על בני סכנין. איך אתה רוצה להתחיל את הפרק הזה?
חצי ראשון מצוין.
כן.
באמת, חצי ראשון ממש טוב. מכבי תל אביב אמנם הגיע להמון מצבים כבר, דקה ראשונה, דקה שנייה, דקה שלישית. הייתה לא מעט מצבים, גם של רן זהבי, גם של סבורי, גם של דור פרץ. לא מעט אירועים. וחצי שני דווקא הייתה כאילו שיחקה פחות נכון. גם בחצי הראשון ראית יותר מדי מצבים שהמגנים ניסו, אתה יודע, לייצר את האלכסונים פנימה, או, כל, או, או אפילו מהקישור האחורי ראית את האלכסונים פנימה, אבל היה, היו הרבה מצבים שראית כן את האוברלאפ של המגנים שמגיעים עד קו הרוחב, עשו פעולות כן נכונות, הם, אתה יודע, בגלל שסכנין עמדה כל כך נמוך, אז מצד אחד היו מלא מקרים שהם כן עשו את הדברים נכון, והם עשו את הדברים, באמת הגיעו למצבים הנכונים, מצד שני, היו מצבים שאתה אומר עוד קצת סבלנות ואשר יגיע, המצבים הגיעו, לא כפשו חצי שני, היה סיפור אחר, יותר מדי דרך האמצע, בסופו של דבר רוביקין ניסה לייצר שם בלגן עם הרבה מאוד שחקני התקפה, אשר גם הגיע כתוצאה מבאמת פעולה טובה של מילסון, מיקום נכון של דור פרץ, אנחנו גם נדבר על כך, אבל באופן כללי, מכבי תל אביב הייתה צריכה לנצח את המשחק הזה.
Okay. הרבה לפני.
הרבה הרבה לפני. בחצי הראשון. בחצי הראשון.
דקה החמישית בעצם. היה צריך כבר 2-0 בדקה החמישית.
נכון.
החמצות של זהבי וסבורית זה משהו באמת
חריג. מה שאהבתי, שיצאנו פה, דיברת על מה, מי אמר מה, דיברת על נבחרת, אז ישבנו פה, הראינו אז את פטריק. הוא אמר ששחקן...
לפני הפועל חיפה עשינו את זה.
כן, שהוא אמר ששחקן כנף מריא להפוכה, לא יכול להוציא רוחב טוב.
כן.
אין לו ימין, או אם הוא בצד ימין והוא שמאלי, אז אין לו. לא יודע, דווקא ראיתי שדוד אמרה אחרת, אולי זה היה במקרה, אז הוא עשה כמה פעולות יפות מאוד, אני מאוד אהבתי את זה, גם מצד שני, שמילסון עושה את זה, אז גם איכשהו זה קורה. שום מה אפשר, להוציא רוחב עם רגל הפוכה.
קורה?
אפשר להוציא רוחב. אפשר גם לתת גול, אבל.
אפשר.
אז היה באמת יפה לראות את זה.
צריך חלוץ גבוה. בגלל שזה אבי לא גבוה, אז זה לא...
כן. אבל ראיתי עד דקה 15, ראיתי את רביבו מגיע פעמיים לקרב הרוחב, זה דבר שלא קרה מספיק, ראיתי את עידו שחר עוקף כמה פעמים מדוידה, אמרתי את זה בהתחלה ככה מהר, אבל זה דברים שלא ראינו מספיק העונה, ובאמת היה כיף לראות, במיוחד בחצי הראשון, חצי ראשון נהניתי מאוד למרות שלא היו שערים.
כן, והחצי מאוד משונה גם, כי אתה מכיר את המשחק, כבר ראית במשחקים האלה, ולמען האמת המשחק הזה מול סכנין הוא קורה לא מעט. זאת אומרת, האירוע הזה של לבוא למשחק מול סכנין, בבלומפילד, ולהקיא דם בשביל הגול, וזה קורה למכבי כבר ארבעה משחקים ברציפות שהיא מסיימת בתיקו נגד סכנין, זה יכול לקרות גם היום. משחק קודם, מלא דה, רק דקה 88 לדעתי, השווה באותו משחק את ה-1-1, והניצחון האחרון של מכבי על סכנין, בבלומפילד, במשחק ליגה, היה בעונה של פטריק. עם הנגיחה של דור פרץ, דקה 95, זאת אומרת, כל המשחקים האחרונים זה רצף משחקים שהוא נוראי למכבי תל אביב נגד היריבה הזו, דווקא בבלומפילד, כי בדוחה מנצחים אותם ואפילו די בקלות, אז משונה הקטע הזה, למה זה קורה דווקא נגד סכנין, ולמה דווקא פה היא מסתבכת, ואיך תמיד, פעם אחת זה גד עמוס שיוצא שם ענק בין הקורות של סכנין, היום זה היה אבוני שיוצא גדול.
אבל זה, אמרת משהו, ואם כבר הזכרתי את המגנים, ואתה יודע, את היתרון המספרי שהיה לך באזורים מסוימים, אז דווקא סכנין ידע לייצר יתרון מספרי בקו ימין שלה, לעומת השמאלי שלך, לא מעט מהזמן במשחק. לא בכל המשחק, אבל לא מעט מהזמן, כי בזמן הגנה, מכבי תל אביב, מילסון פחות עזר לרביבו, וראית את דרוויש, שגם מבחינה הגנתית עשה עבודה טובה, וכל פעם שהוא הצטרף לשקר, הם היו ממש שניים נגד רביבו, אם היו קצת יותר קרי רוח בחלק האחרון, זה יכול להיות מסוכן, מצד שני, הגנתית, שקר כל הזמן בא לקבל ביחד עם דרוויש את מילסון. זאת אומרת, כל פעם הצליחו לייצר, ברוב הפעמים, הצליחו לייצר יתרון מספרי בקו איפה שהקו החזק שלך, שעמוד החזק שלך עם מילסון, וזה מה שנטרל אותך ברוב המשחק.
רוצה לעבור על מהלכים של חצי ראשון?
יאללה, נו.
טוב, זה מתחיל דקה הראשונה כבר, עם לחץ טוב, דוד חוטף את הכדור.
הוא זה שמחלץ, דאבל עם דור פרץ, מגיע עד קו הרוחב, הכל נכון, מוציא את זה לזהבי, החמצה גדולה, בונים שם.
משהו אחר זהבי באותו רגע?
את הפינה הרחוקה, הוא ניסה.
היה יכול לעצור את הכל?
לא, בנגיעה, כמו שהוא, תשמע, הוא היה מוקם טוב, הכל נכון, הוא פשוט בעט חזק על הגוף של הבוניל, דקה רביעית.
אחר כך זה, כן, פריצה שם מצד שמאל. סבורית מקבל את הרימון מההגנה.
שוב, פרץ מגיע, אבל לפני שסבורית מקבל, הפרץ מגיע עד קו אורך, מנסה לאשר, מהדיפלקשן מגיע לסבורית, מפציץ גם הוא, והבוניל שם לוקח עוד הצלה באמת גדולה מהקו. דוד אמר, הוא פתח מצוין את המשחק, דקה עשירית, המצב מצוין לפרץ, אחרי תנועת עומק טובה שלו, כדור עומק של עידו שחר, שהוא מזהה את הקו ההגנה של סכנין די גבוה, היה שם טעות של חילו, לא הרחיק נכון, וגם שם, פרץ לא הצליח למצוא את הפינה הרחוקה, והבוניל מציל שוב את סכנין. ואז ראינו, אתה יודע, דווקא אחרי איזה רבע שעה באמת טובה.
את הבולה של זהבי, שגם הבוניל לקח.
גם, נכון. אבל אתה ראית פתאום, אחרי שבאמת רבע שעה ממש טובה, קצת הלחסונים פנימה בכוח, מה שאמרנו בהתחלה, וזה דבר שמכבי צריכה להיות יותר סבלנית. אין לה מה לעשות את זה, זה מיותר נגד הגנה שהיא נמוכה. מתי כן אפשר את העומק? דווקא מתי ששחר עשה את זה, שהוא מצא את הקו הגנה די גבוה. אמרתי, רביבו עשה באמת כמה תנועות יפות, שלא ראיתי ממנו הרבה זמן, גם אם זה הדרך האמצע וגם אם זה הדרך הקו, אבל הוא הגיע עד קו הרוחב, דבר שלא ראינו הרבה זמן. דקה 17, דוידה, היא מתפרצת, לא הצליח לבוט את זה, וגבי גונב את זה יפה, ושם זה הרוחב לזהבי שמעביר גם כן, מצא את הבוניל שוב מוכן, באמת מחצית מצוינת, במיוחד ההתחלה של החצי הראשון. הסוויץ' הגנה של מכבי בזמן איבוד כדור היה פנטסטי, לא נתנו לסכנין כמעט, אתה יודע, להרוויח את הכדור, אפילו כמה שניות של אוויר לא נתנו להם, באמת הרוויחו הכל מהר, גם כשהם איבדו את הכדור, מיד הביאו את הכדור הזה יפה. היה מצב לסכנין לקראת סוף החצי הראשון.
קרן שלהם.
כן, כמובן, קרן הגנה, שם תמיד יש את החולי, שם הבעיה, וגם אחר מכן זה הכל נבע מקרן, במצב שכולם מדברים עליו, אבל זה התחיל עוד קודם, בקרן של סכנין בחצי הראשון, בסוף של החצי, אז שחר היה עם סטוריו. אני לא מבין איך הוא מצליח לאבד אותו, הוא אפילו לא עשה לו תנועת השתחררות כאילו בעייתית מדי, כאילו הוא במקום. הוא ממש מולו במקום, ואיך שהוא מצליח לאבד אותו, משאיר אותו לבד, המזל, היה פה כמה דברים, אחד שאני ממש אוהב, אחד שאני ממש לא יכול לראות בקרן, אני מסתכל מהצד של מכבי תל אביב, אחד, לא יכול להיות ששחקן מאבד שחקן, דבר שני, אני בגישה יותר מיושנת דווקא, שאני חושב שכן צריך להיות באזורית, כמו שאני תמיד אומר בקצר, וב-16 שתמיד יהיה שחקן, אני גם אוהב שיש על הקורות, לא הרבה מאמנים אוהבים את זה, פעם היו עושים את זה יותר, סבורית, הריח את זה כמו שצריך, רץ, איך שכבר הגיע הקרן, למה אני אוהב את זה? כי הרי אין אופסייד בקרן,
נכון.
אתה יודע, הכדור מגיע מקו הרוחב, אז כדי שיהיה יותר קל לשוב, תמיד תהיה עם יתרון מספרי בחלק האחורי, אז אין, הרי שיש עוד שחקן עם רגל הפוכה, זאת אומרת, אם עכשיו, זה מה שאני הייתי עושה, אם עכשיו על הקורה השמאלית שלי, אוקיי, יהיה שחקן ימני, על הקורה הימנית שחקן שמאלי, ואז יש לך עוד שחקן עם רוחב שיכול להגיב נכון לכדור. הסבורית אמנם היה פעם בצד השמאלי, הוא לא...
בא לו בגובה.
אבל זה בא לו בגובה עם הראש, וממש לקח שם שער בטוח, מזל גדול למכבי תל אביב, אז פה הסגירה הזאת הייתה חכמה, הלך לאחור, סגר את זה יפה, וזהו, כך הסתיימה בעצם המחצית הראשונה, תוספת של 3 דקות, אני חושב שהשופט יכל להוסיף שם יותר. סכנין, מהרגע שהתחיל המשחק, רצתה רק שיגמר המשחק.
נכון.
אתה יודע, לא צריך להיות גאון גדול כדי להגיד את זה.
דראפיץ' שדיבר שם אחרי המשחק, על כך שהוא לא אוהב את הסגנון הזה, הוא לא כזה. אומר, מצד שני, יש לי שחקנים שרוב הקבוצה שלי צמה ברמדאן. הם מגיעים גמורים לאימונים, קשה להעביר אימונים.
אפשר להאשים אותם, הכל בסדר.
זו הייתה הדרך היום.
רז, בוא, הכל בסדר, אני לא בא בטענות למאמן שנסה להוציא נקודה. הכל טוב, מאמן יכול לבוא בגישה מסוימת, אתה לא יכול לבוא אליו בטענות, לא אליו, לא לשחקנים, לא לשחקנים שלו, לא שום דבר. אי אפשר לבוא אליהם בטענות. באמת, מי שבא בטענות על קבוצות שמסתגרות, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה מהם? תפרוץ את זה. תהיה טוב, תפרוץ את זה. הכל בסדר.
מחצית שנייה לא קרה הרבה, עד הביתה של מילסון ש...
למה לא קרה הרבה? כאילו מכבי תל אביב הייתה יותר בלחץ, אולי כי משהו קרה בחדר הלבשה במחצית.
גם בלחץ.
נכון, אז אני אומר, בטוח, כי אתה רואה, מה שאתה רואה על המגרש, זה מה שקורה גם באספה. הרי אני הייתי רוצה לראות את מכבי משחקת בדיוק אותו דבר, אפילו יותר סבלנית. כי כשהייתה סבלנית, היא באמת הגיעה למצבים. אוקיי, עכשיו, אני ראיתי אותה דווקא יותר לחוצה, מנסה בכוח דרך האמצע פעם אחר פעם, ובאמת, בגלל זה גם נוצרו גם לא מעט מעברים, גם אפילו מצד לצד. היה מצב בדקה 52 שזהבי מקבל כדור טועה שם מגבי, שזה הגיע באמצע, בעמדה שהוא הכי אוהב, הייתה נגיעה אחת ואז חיפש את הפינה, יצא לו החוצה. יוריס היה פנטסטי בכל הסוויצ'ים שלו, אני ממש אהבתי את המשחק שלו. דקה 63 הייתה בעיטה אדירה של מילסון מהאוויר. וואו, בעיטה, וואו, עוד עדיפה טובה של אבו ניל. בדקה 68, המצב שהכי דובר אולי בערב הזה,
כן.
של סכנין, ושוב, זה מגיע מקרן שלך. קרן למכבי תל אביב, אני באמת לא יכול להבין, ואנחנו אומרים את זה, אמרנו את זה אולי 20 פעם בעונה הזאת, לא יכול לקרות מצב שאין לך אף אחד על ה-16. אף אחד, לסכנין היו שני שחקנים. גם שקר, והיה שם עוד שחקן. הוא מרוויח את זה ראשון מהכדור הטועה, חייב להיות שם שחקן על הריבאונד. לא הגיוני שאין שם אף אחד. לא הגיוני שאנחנו אומרים את זה פה 200 פעם, וכל פעם מגיע המצב הזה מצד שני. זה גם קרה נגד אולימפיאקו, זה קרה מלא משחקים.
כן.
מרוויח את זה, יוצא, היה שם את המגע הזה עם גבי, מגע קל, גבי כאילו הצליח לסחוט את העבירה הזאת, זה לא שעכשיו שקר בא לעשות לו את העבירה, הוא לא ניסה להכשיל אותו.
גבי טוען אוקיי. שהוא, גבי קניקובסקי טוען שהוא הוכשל, ושהרגל מכתוצאה המגע נתקע לרגל השנייה,
הוא יכול לטעון, הוא יכול לטעון, והוא באמת הרגיש את המגע, אין ספק, היה שם מגע.
Okay.
היה שם מגע שגבי הרי שהוא בריצה שלו לאחור, קיבל את המכה הקטנה הזאת, זה לא ששקר אבל ניסה לתת לו את המכה הזאת, אוקיי? Okay? בסופו של דבר רץ עד הסוף, הוציא את הרוחב הזה לזאי אחמד, שעשה את ה-1-0, בסוף זה נפסע על ידי שופטי עבר, שקראו לשופט, ראה את זה, פסלו את השער הזה, אני חושב שכן הייתה שם עבירה.
אוקיי.
Okay. אין ספק שהייתה עבירה, אוקיי? Okay? אבל אני יודע שיש לא מעט שופטי עבר שלא היו קוראים לשופט על הסיטואציה הזאת. וזה שהם לקחו את ההחלטה הזאת, היא החלטה מאוד אמיצה.
אמיצה או לא נכונה? זו השאלה.
אמרתי לך, יש הרבה שלא היו קוראים לשופט. יש הרבה שלא היו קוראים לשופט, כי המגע הזה, בוא נאמר כך, שקר לא ניסה להכשיל את גבי.
נכון, לא ניסה. אבל
לא ניסה להכשיל אותו.
יצא.
תוך כדי, נכון, תוך כדי הריצה, כן היה שם מגע. כן היה שם מגע, ולכן זה באמת גם עניין של פרשנות, איכשהו נפל שם, אז אני יכול להבין למה שופטי עבר קראו לשופט. אני יכול להבין. מה דעתך?
דעתי זה שגבי קניקובסקי, אני מאמין לו.
לא, לא קשור לאמונה, מגע היה.
מאמין לו שהוא הרגיש את המגע הזה.
זה ברור שהוא הרגיש את המגע.
אני חושב שראינו, כמו שאתה אומר, היו מקרים שהדבר הזה הולך בעיקר ללא להתערב. ברוב המקרים שראינו עד היום זה בלא להתערב.
נכון.
יחד עם זאת... שידרתי העונה, ריאל מדריד נגד, לדעתי זה היה אלמריה, ואלמריה היה גול פסול בדיוק בדבר הזה. ניסה לגול בדיוק על זה, אותו אירוע בדיוק. אז ראינו דברים קורים, ראינו קורה גם לכאן וגם לכאן, זה לא אירוע של 100%,
לא.
מבחינת תדירות ההחלטות, אתה לא רואה עקביות של 100% בהחלטות בנושא הזה, אבל תשמע, גם אם בסופו של דבר תתכנס הוועדה ותגיד שזו טעות שיפוט, אז טעות שיפוט, אז טעה. כאילו, מה אתה יכול לעשות?
אני לא חושב שזה יקרה, אבל.
אני גם לא חושב שזה יקרה.
לא יקרה.
אבל גם אם כן, אוקיי, בסדר, טעות.
לא,
הדברים האלה קורים. אני...
לא יקרה, לא יקרה.
אני מבין את גל ליבוביץ' שהיה שופט המסך, לא אביעד שילוח. הוא זה שקרה, והוא גם זה ששכנע את שילוח. שילוח גם אומר את זה בדבריו, הוא שכנע אותי שהיה שם מגע. אני יכול להבין אותו. אני יכול להבין אותו, כי יש גם זווית אחת שראיתי אחר כך דווקא בטוויטר, ולא בשידור עצמו, אבל ממה שהוא ראה, הוא פירש את זה כעבירה. אני יכול להבין למה הוא עשה, כי זה באמת מהלך מכריע, כי אם גבי לא נופל שם, כנראה שאין גול. כנראה שאין גול אם לא נופל שם.
אי אפשר לדעת. אי אפשר לדעת.
השפעה
שלושה על אחד, אולי שלושה על שני.
כן, אבל באותו רגע גבי הוא לכיוון הכדור, אז
אי אפשר לדעת. אנחנו לא יכולים לדעת. נכון, זה לא משנה, אבל
החלטה קשוחה. אבל כן, זה חלק מהמשחק, בסופו של דבר זה חלק מהסיפור, ולדעתי לא מזמן הייתה...
בוא נאמר, אבל אתה יודע, בוא נאמר את האמת, יש תוך כדי משחק לא מעט התקלויות, שהם לא שורקים, גם לא חוזרים אליהם, בגלל שהיה פה שער, אז חזרו לזה.
לא, גם אני, היה גם לא מזמן איזושהי טבלה של הקבוצות שהכי נפגעו מעבר העונה, ונראה לי שמכבי תל אביב היו נגד ארבע טעויות העונה, אז אתה יודע, זה דברים האלה בסוף זה מתאזן, וזה זה המשחק, ודעתי היא שהתגובה שהגיעה כתוצאה מכך היא לא פרופורציונלית בשום צורה לאירוע, ואתה יודע, נראה לי מוזר כאילו שקבוצה מתעסקת בהחלטות שיפוט של היריבה שלה 24 שעות לפני משחק בכזה ווליום, אבל זה שלהם, כבר דיברנו על זה.
זה שלהם.
הם כבר נכוו מזה רק לפני כמה שבועות, ואחרי זה הם אמרו, עשינו טעות, אז טוב, בסדר, כל אחד ואיכשהו בוחר להתנהג. אני חושב שזה... אני לא זוכר בעשר שנים שסיקרתי את מכבי תל אביב, שאני נאלצתי להעביר ידיעה שאומר את הדברים האלה על משחק של קבוצה יריבה.
נכון.
אני לא זוכר שקרה לי.
אבל זה... אבל אמרת לבד, זה שלהם. אם ככה הם בוחרים להתנהג, זה עניין שלהם? אני יודע שזה לא צריך... הם לא צריכים להתעסק בזה. זה לא שלהם.
הם יכולים להתעסק בזה.
לא, זה לא שלהם.
לא בווליום הזה, בעיניי.
זה לא שלהם. זה לא משחק שלהם.
נכון.
לא שלהם.
טוב, זה הסיפור. שורה תחתונה, התקבלה החלטה, ועדיין אחרי ההחלטה הזו, למכבי היה מאוד מאוד קשה להשיג את הגול.
כן, במיוחד גם, אתה יודע, שנעשו חילופים, שטורג'מן נכנס במקומו של דוידה, טורג'מן עבר שמאלה, מילסון עבר ימינה, מילסון לא הסתדר עם דוויש, אתה זוכר שגם החמנו לו שאמרנו, שמכבי צריכה מגן, אז אולי זאת אופציה
לא רע. אחד המגן הבודדים שהסתדרו עונה עם מילסון.
נכון, בסוף מילסון כן הסתדר איתו, אבל לא משנה.
בסוף, שהוא החליף תפקידים שם.
נכון, מילסון עבר ימינה, אמרנו, טורג'י בצד שמאל, ו...
טורג'מן נחמיץ החמצה מטורפת.
וואו, וואו, דקה 82. מה זה, זה יותר קשה, יותר קשה להחמיץ. עכשיו אני אתן לטורג'מן אולי 20, מה זה, 100 מצבים כאלה, אני אגיד לו תחמיץ מעל השאר, תחמיץ, הוא לא יכול. משהו, אתה יודע, לפעמים יש מקרים שאין, הכדור לא ייכנס לך, וכך זה היה נראה, כאילו הכדור לא ייכנס, אבל באמת, דקה 76 זה היה, סליחה, לא 82, דקה 76, ואז לאחר מכן, דקה 78, יוריס יצא, מלאדה נכנס, לייצר יותר בלגן שם בחלק הקדמי, מלאדה כבר עבר שמאלה, וטורג'מן היה בחוד, וזהבי היה קצת מדרגה אחת מתחת, כחלוץ שני, הסוג של 4-4-2 מכבי תל אביב, אבל היה עוד מצב בדקה 82 של טורג'מן, אחרי ביצוע יפה של מילסון, שחגג בימין, והיה לו שם קשה, נכון? ודקה 89, נגיע לגול. נגיע לגול.
הגול מתחיל 40 שניות לפני, שמילסון ומלד מחליפים פתאום
צד. זה לא בדיוק שמחליפים צד, נראה לי שפשוט...
איפה צד?
מילסון פשוט החליט לעבור שמאלה. פשוט החליט לעבור שמאלה.
לא, אני מהמגרש ראיתי את זה, לא מהטלוויזיה, מהמגרש מה שקרה, היה שם איזשהו אירוע שסחדין חטפת הכדור.
היה כדור בגובה.
נכון, ובכדור בגובה הזה מילסון סיים את המהלך הקודם כשהוא באמצע יותר.
נכון.
וגם מלדה היה יותר יחסית לאמצע, ומילסון אומר למלדה...
כן, אז אמרתי,
מילסון... סימן לו מצבעות, בוא נחליף.
מילסון פשוט החליט שהוא חוזר שמאלה.
יכול להיות שזה גם היה הוראה, לא יודע אם אתה, זה לא ראיתי.
יכול להיות.
אבל הוא סיוון המצבעות, בוא נחליף. אז מלאדה הלך ימין, אבל הוא הלך שמאלה.
ברגע שהוא חזר שוב שמאלה, קיבל שם את הכדור, בנות, אני לא זוכר אם זה היה מטורג'מן או שחקן אחר.
לא, מגבי.
מגבי קניקוסקי.
מגבי וזהבי.
אבל מטורג'מן לפני כן עם הראש הצליח להרוויח את זה ראשון, ואז משם. ובסופו של דבר מילסון שם, באחד על אחד מול דרוויש, עשה את הטעיה שלו, וחיכה באמת לכניסה הנכונה שם, בדיוק למשבצת שרן זהבי הכי אוהב, אז שם דור פרץ נכנס, אבא מיקום הכי טוב שיכול להיות, על ה-16, קיבל שם את הרוחב ממילסון, עצר פעם אחת, קפץ לו לשמאלי, נתן שם פצצה, תקשיב, על הראש של אבו ניל, כן. כאילו לא, הוא לא יכול לראות את הכדור הזה, מרוב שזה נכנס, אתה יודע, כמו שצריך, חזק, מדויק, פנימה כמו שצריך, 1-0 למכבי, הכי מתוק שיכול להיות דקה 90, וחגה גם יפה מאוד.
כן.
הכל הוא הוריד.
הכל הוריד. רק פכנסיים נשאר.
רק זה נשאר.
האם זה גול אליפות בעיניך?
אני חושב שעוד לפני הפליאוף, אני כבר אמרתי לך מה אני חושב שיקרה.
כן, אבל מקבי, אתה יודע, עדו נקודות בפער.
מקבי תל אביב יש להם, היה להם שלושה משחקים פור.
עכשיו יש להם שלושה משחקים פור.
עכשיו כן. יש להם יותר. יותר משלושה משחקים פור. משחק רביעי, זאת אומרת, אם רק עם חיפה תנצח, אז זה חוזר לשלושה.
לא, אני אומר, נשארו 27 בקופה, הפער, גם אם הוא חוזר להיות 7, אתה צריך לעשות 20-27, ושהם
יקרו את הכל. זה יהיה מחדל שאני באמת לא זוכר דבר כזה, אם מכבי לא תיקח אליפות בעונה הזאת, וכן היא יכולה, אני לא רוצה עכשיו, אתה יודע, אני לא אצא בהצעות, למרות שאני לא חלק מכבי תל אביב.
עצרת את זה, אבל.
אני אומר פשוט, זה לא, אני אומר פשוט, מכבי תל אביב יכולה לקרר את השמפניות, כי מכבי תל אביב תיקח את האליפות העונה הזאת. אני לא רואה קבוצה שסוגרת פאר כזה בפלייאוף.
זה קשה.
זה פער גדול מדי.
שני מפגשים ישירים, אתה יודע, מדברים הרבה על לנצח, וזה, בסוף אתה יודע, גם שני טקו גומר את הסיפור. חיפה הוכיחה את זה בעצמה מול מכבי תל אביב כבר כמה עונות ברצף. בסוף גם שני טקו מספיק לך בפלייאוף בשביל...
נכון.
להרחיק את היריבה שלך מהתואר. נכון.
ולא, גם מספיק שהיריבה שלך עושה שני טקו פתאום.
ברור, לא, גם, תשמע, באר שבע זה לא משחק קל, והפועל חיפה זה לא משחק קל, וריינה זה לא משחק קל. ראית גם היום, סכנין זה גם לא משחק קל.
אין קל. אין קל, אבל תחשוב שהיא צריכה, מכבי חיפה צריכה לסגור פער, היא צריכה לנצח כל הזמן.
נכון.
זה לא הולך להיות פשוט.
יפה. גול אחרון, הפנדל, מלדה.
כן, מלדה שם מחלץ מקלר, כמו שצריך, אחרי מסירה לא טובה של אבוניל, פעם ראשונה שנראה לי שהוא טעה במשחק הזה, וזה מראה לך, משהו מעניין, שכל המשחק הרי מכבי לחצה גבוה, ופעם אחת, הרי מכבי כבר הובילה, אז היא כבר לא לחצה, חיכתה יותר נמוך, וזה דווקא קבוצה כזאת, שהיא לא, בוא נגיד כך, היא לא הכי טובה בענת כדור, ובלייצר בילדאפ, ובשילובי התקפה, למה לא לתת להם לצאת יותר? אתה יודע, אז הרווחת לא מעט פעמים, הרווחת את זה מהר, אבל הם היו עדיין מוכנים למטה. אוקיי? וגם שלחצת, הם דחפו הרבה ארוכים בכוח.
כן.
אוקיי? למה לא לתת להם את השטחים לצאת מההתחלה? ראית שחיכית להם קצת, שהם קצת ניסו להניע כדי לחזור למשחק, חילצת את זה כמו שצריך, הלך עד הסוף מלא לסחת פנדל.
כן.
למה לא לייצר לעצמך יותר שטחים? אם אתה היית עושה את זה יותר, אולי כבר היית מגיע ללומת מצבים כאלה עוד לפני. וזאת עוד נקודה שמכבי צריכה לחשוב על זה לא מעט. לא צריך ללחוץ כל קבוצה. אמרנו את זה כבר, וסחת את זה יפה, זהבי כובש חד מדויק לפינה כמו שצריך, לא כמו שקרה לו בפנדל השני נגד איסלנד, כמו הפנדל הראשון, לא השני. 2-0 מכבי תל אביב. ניצחון שבסוף של דבר הגיע לה.
וזה אבי שוב מלך שערים של הליגה. עובר את פיירו, שגם יחמיץ את המשחקים הקרובים, את השניים הקרובים לפחות. יפה, בוא נבחר מצטיין.
קדימה.
השחקן המצטיין.
כן, מה, האמת שמעניין היום הבחירה שלך. מה היא תהיה?
לשער יש משקל משמעותי.
אוקיי.
עם שער כזה הוא לא יכול לא להיות המצטיין. אתה יודע, ברגע כזה זה... יש שחקנים שהם שחקנים של רגעים, וזה רגע שכמו שאמרת, האם זה רגע של אליפות? כן, זה שער שהוא רגע של אליפות.
ואיך היה דור פרץ ביניך עד הגול הזה?
הוא היה בסדר גמור. הוא היה בסדר גמור, אבל היו שחקנים שאהבתי יותר. אוקיי? כמו למשל לפני כן, שיוריס למרות שהוא יצא, דוידה שאהבתי למרות שהוא גם יצא, מילסון שהוא תמיד טוב, גם אם הוא היה בימין, גם אם הוא היה בשמאל, אבל בסופו של דבר, שער כזה, הוא חייב להיות המצטיין.
יפה, האמת שרובי קין דיבר עליו יפה אחרי המשחק, והתייחס כמובן זה שהוא שחקן שלא לא משנה מה, הוא לא מוריד את הראש, והוא ממשיך, ואין אצלו את ה... תמיד ראש למעלה, תמיד חפש את הגול, תמיד ימשיך, לא עוצר. אמר גם איזשהו משפט יפה, שקבוצה שיהיו לה 11 דור פרס, קבוצה שהיא יודעת שהיא בטוחה בעצמה ובתוצאות שלה. החמילו בצורה מאוד יפה. תשמע, דור פרס בעונת מספרים...
כן.
רפים לחלוטין.
מדהים.
מה שהוא עושה העונה מבחינת גולים קודם כל זה כבר שיא אישי שלו, הוא שבר את השיא הישן שלו, כבר מזמן, הוא כבר רק משפר את שיא הכיבושים שלו. ואני חושב היה גם קטע יפה בדברים של רובי קין, שהוא אמר שבמהלך המחצית השנייה, האוהדים שמעל הספסל שלו, צעקו לו כל הזמן, תחליף את דור פרץ. למה אתה לא מוציא את דור פרץ? תוציא את דור פרץ. והוא כאילו אומר, כאילו, צריך להפגין טיפה סבלנות, כי אם יש מישהו שלא מוריד את הראש, גם כשהוא שלא הולך לו, זה דור פרץ, ולכן כאילו לא היה לי בכלל מחשבה להוציא אותו. אבל זה יפה, אני חושב שדור פרץ בעונה, כאילו מה שהוא עושה בגולים זה באמת מטורף. הייתה לו עצירה מסוימת, הייתה לו עצירה מסוימת, אבל הוא חוזר לעצמו עכשיו, היה לו גם גול נגד הפועל חיפה, אני מזכיר לכם.
אני אסכם את המילים שלך, העונה הזאת, שוב, הכל באופן יחסי לליגה שלנו, שלא יקחו את זה למקום לא קשור למציאות. לליגה שלנו, מה שהוא עשה גם בתחילת העונה באירופה ובליגה, מבחינת המספרים והכל והשערים המחרים, הוא גם עם הגיוון, עם הראש, עם הימין, שמאל, עם ההצטרפות שלו, דור פרץ זה כמו הבלינגאם של, של הליגה שלנו. אוקיי, הוא ממש משחק העונה על אותו תפקיד, על אותה עמדה, יודע להצטרף נכון, עושה לא מעט שערים מקו שני, וביחס לישראל, ביחס לליגה של פה, הוא מזכיר אותו בלא מעט, שוב, זה לא בלבל, שלא יטעו, אבל מבחינת השערים המחרים...
16 שערים העונה.
שערים המחרים, אמרתי, שערים מחרים, העמדה שלו, שנה שעברה, תשכח שהוא עוסק הרבה מאוד כ-6 או 8,
כן.
העונה הוא הרבה מאוד, אפילו סוג של 10, לא מעט מהמשחקים. בתחילת העונה הוא בכלל היה סוג של חלוץ שני, אתה זוכר שהוא היה מהבית כן, האמצע כן, חופשי, כן. אז ככה שבאמת העונה מבחינה התקפית, הוא עושה מספרים פנטסטיים.
16 שערים בכל המסגרות, 4 צמדים.
כן.
4 כבש צמד, שזה מדהים, ושוב, הוא 2 משחקים אחרונים כבש. אני חושב שדור פרץ, כמו שאמרת, יש לו רגעים שזה פחות עובד, אבל בשורה התחתונה, כדורגל, מה שאני מדבר, זה הגולים, זה הכסף, והוא שם.
זה הגולים, זה הכסף וזו היציבות. אז כן, יש משחקים שאתה פחות רואה אותו, פחות מתחבר לו, וגם אל תשכח שהיה עליו עומס מטורף.
אל תשכח שהוא תחל לו את הצורה. כן?
בדיוק, היה עליו עומס מטורף.
גם לרן זהבי, כתוצאה מכך נכון. הייתה בצורת לא קטנה.
היה עליו עומס שהוא באמת לא היה לו בריא.
כן.
וזה גם פגע בו ביכולת, אבל עכשיו אתה רואה באמת שהוא בא פרש לכל משחק, תענוג, באמת תענוג.
אז אני, קודם כל אני מסכים איתך שדור פרץ היה הכי טוב על המגרש, אני רוצה לציין פה איזשהו נתון מעניין, שהוא גם פתח לדיון לקראת הזה. קודם כל בעיניי סבורית ונחמיאס היו טובים היום, בנושא של להרוויח את הכדור מהר, דיברת הרבה על הסוויץ' הגנה,
כן.
תקפו מהר את החלוץ של סכנין, הוציאו לו את הכדורים ראשונים הרבה פעמים, נחמיאס אפילו 3 פעמים, זה פעמיים כמעט הוביל למצב של גול, סבורית גם פעם אחת בצורה מאוד מרשימה, סבורית חילק היום חצים אדירים, על הרגליים של מילסון ודוידה, כדורים פנטסטיים גם לעומק, אז באמת שניהם היו טובים הם ביחד. אני לא אגיד שהם המצטיינים שלי, כי הם לא, המצטיין זה דור פרץ, אני לא הולך נגד זה בכלל. אני חושב שמלדה נכנס טוב למשחק, ומגיע לו גם על זה.
נכון.
אבל אני רוצה לציין פה נתון שהוא מעניין, בנושא הליגה. 6 משחקים שעידן נחמיאס פתח בהרכב בליגה, רשת נקייה. וזה לא, יש
לא מספיק.
יש שני אנשים שזה לא שכנע אותם.
זה לא מספיק לזימון הנבחרת.
העדיפו לזמן עוד קשר אחורי.
ואת אופרי הרד.
ואת אופרי הרד.
כן.
שיחק אופרי הרד? לא שיחק ידעתי.
לא.
לא.
פחות.
מה אתה אומר על הדבר הזה?
אני, זה על הדבר הזה, ואני אמרתי עוד לפני, גם מבחינתי דוידה. במיוחד ש, אתה יודע, המילסון של הנבחרת לא קשיר.
כן.
אז ציפיתי שדוידה כזה כן יזמינו אותו, כי הוא באמת בכושר טוב, והוא יכול להוציא רוחב גם מצד ימין, למרות שאתה יודע.
יכול גם מצד שמאל.
יכול גם מצד שמאל, למרות שהייתי רוצה אותו באמת שחלל יהיה בשמאל, כשסולומון לא נמצא, אבל לא זימן לא את זה ולא את זה. העדיף לשחק עם טורג'מן בקו, שאני פחות אוהב. אבל אתה יודע, זה בסופו של דבר זה שלהם. כאילו זה שלנו, זה של כולנו.
כולנו, זה לא שלהם.
אבל לפתוח בלי אוסקר. אבל לפתוח בלי אוסקר, ואנחנו שוב חוזרים לזה, לפתוח בלי אוסקר ובלי קשר אחורי שיכול לקבל מהבלמים ואחד שישמור על האמצע, שיש להם רק שחקן אחד, אחד לאיסלנדים, את הגודמונסון שלהם, שהוא העשר שלהם, אנחנו מכירים אותו מגנו, מהסריה, אנחנו משתרים אותו לא מעט, אז אם אין לך אחד שיקבל אותו, ואין לך אחד יצירתי משלך, שהוא הכי כוכב אצלך,
אתה יודע מה הבעיה? שהמשחק האחרון הוא באמת, הוא אחרון, אז מתייחסים אליו, אבל כל הקמפיין הזה אוסקר לא היה בחירה הראשונה.
נכון.
אוסקר ב3-4 משחקים בקמפיין לא פתח בכלל.
נכון, נכון.
עדיפו את ספורי לפניו. וגם עוד לפני. ואבו פני, שהוא בנבחרת על תקן נער פוסטר. מה שהם עשו. ובכלל הזימונים, אתה יודע, הולכים פה עם ההגנה הזו שאתה רואה שהיא לא עובדת, היא מקבלת גול אחרי גול, לא תחליף את ההגנה. לא תשנה את הציוותים. יש לך שחקנים שהם בכושר יותר טוב עכשיו, לא תיתן להם את הצ'אנס להוכיח מה הם שווים, מה הם לא שווים.
אתה רואה, זה עדיין כואב הנושא של הנבחרת.
ברור שזה כואב, כי אני חושב שהם שדדו אותנו. לקחו קמפיין, הכי קל בהיסטוריה.
אתה מרגיש מרומה.
ברור, אבל בוא, בניגוד להרבה אנשים, והרבה עיתונאים, אני ואתה אמרנו את זה מהיום הראשון של הקמפיין. לא היה אפילו רגע אחד שהחמנו על משהו. ועשינו פה את כל הפודקאסטים לדעתי. נכון. חוץ מה-30 דקות נגד רומניה בבוקרסט, לדעתי לא היה אפילו מילה אחת טובה שאמרנו עליהם כל הקמפיין, כי הם עשו דברים לא נכון.
הגישה הכללית הקבוצתית, הרעיון הזה של לעבור ל-4-3-3 והנעת כדור, אמרתי, זה דבר שאני אהבתי, כי זה מתאים לנבחרת ישראל, כי במבנה הישראלי אתה יותר דומה לספרדים מאשר, מאשר לנבחרות סקנדינביות על מעברים.
אבל למי עשית את זה?
אבל זהו, אבל לא לתת לשחקנים הכי טובים לשחק.
על בסיס קבוע, כל הקמפיין.
וכל השילובים האלה של המגנים לאמצע שמנהלים לך את המשחק, שזה היה באופן קבוע, אז זה תקע אותך, וזה תקע אותך, ומשחקי האגו עם ערן זהבי, כל הקמפיין, אז אתה בסוף רוצה שערן זהבי עם הקרמה ישים אותך במקום שאתה רוצה להיות בו, לא יקרה. לא יקרה. פשוט, לא יקרה.
זכיר שערן זהבי, המשחק הכי חשוב נגד רומניה, שם לך את הגול בדקה הרביעית, אחרי זה הולך ומפסיד אותו.
נכון, גם... ורגע.
גם אתמול, גם נגד איסטנבול, שם את הגול הראשון.
מה זה את הגול הראשון? את הגול הראשון, ומי סחט את שני הפנדלים?
נכון.
הוא סחט את שניהם. אבל להביא אותך לבאר, הוא יביא אותך, אבל בסוף צריך...
גם אם מביא אותך, זה מביא אותך ל-2-2. אתה לא היית מנצח שם, עזוב, נו. בוא, וגם את אוקראינה לא היית עובר. כל הקמפיין הזה היה רמאות אחת גדולה, זה פשוט היה, זה קמפיין עצוב, מתסכל, ואני באמת מרגיש ששדדו פה קמפיין. ממש שדדו פה קמפיין על מאבקי...
הכי נוח שהיה לך.
על מאבקי אגו מטומטמים, ואני רואה עכשיו את הכותרות, אתה יודע, שברק בחר נוטה לקבל את ההצעה, אני לא יודע מה עובר לו בראש, אבל אתה יודע, זה נבחרת ישראל, אתה ואני דיברנו על זה בפרטי לא מעט, לא תמצא לדעתי מאמן ישראלי שאמר לא לנבחרת.
נכון, לא קרה ולא יקרה.
הוא כנראה לא יהיה הראשון, אבל תחשוב מה קורה, אם היה לך מאמן ברמתו של בחר, לקמפיין הזה, מה הוא היה עושה עם הנבחרת הזאת? יש לך ספק שאבו פאני לא בנקר בהרכב?
חד משמעות.
יש לך ספק שגלוך לא בנקר בהרכב? יש לך ספק שהוא לא פותר את הסוגיה עם זהבי כבר לפני 4-5 חודשים?
לא, וגם אם לא, תקשיב.
גם אם לא, יש עוד חלוצים.
וזה הקטע.
אתה רבת עם כולם, רבת גם עם וייסמן.
וגם אם לא, אומר מקצועית, אני לא רוצה, לא על חדר. לא מפיל את זה על המשחקי אגו.
נכון.
המקצועית כרגע לא מתאים לי, נגיד. בתקופה שהוא היה פחות טוב, נגיד. נגיד.
נכון.
לא מפיל את זה עליו. אתה מבין? לא הופך את זה לאישו
אישי. אני חושב שאפילו גם רן בן שמעון לא עושה את זה. גם רן בן שמעון לא היה נופל במלכות הזאת. הוא היה אומר, חבר'ה, אני לא רוצה את רן זהבי, נקודה. זה אחת שהתקבלו אותה. אני רוצה שמהיום יהיה דור תורג'מן חלוץ. תלך עם זה, תגיד את זה, הם לא אמרו את זה בפעם. עכשיו, אחרי שנגמר הקמפיין, בשיחה הזאת עם שינו, הוא אומר, אני חשבתי שתורג'מן צריך לפתוח, אז למה לא אמרת את זה כל הקמפיין?
ואיך הלכת לדבר איתו מאחורי הגב שלנו.
כן. עכשיו, מה הכי גרוע? עכשיו, מה הכי גרוע? שגם לאמירות האלה אין כיסוי. לכו תבדקו כמה משחקים תורג'מן פתח כשזהבי לא היה. זה הכל שקר. זה הכל בלוף, זה הכל רמאות. פתח וייסמן. פתח וייסמן רוב המשחקים, ושהוא לא פתח, אז פתחו שחקנים אחרים, ולא דור תורג'מן. תורג'מן, הבחורה שלו בהרכב, הייתה בבוקרסט ברומניה, בשפיץ. לפני כן שחקו אחרים. אז איך אתה יכול... איך כאילו, באמת, זה קמפיין של רמאות אחת ענקית, של לגנוב דעת, ואתה יודע, הייתי שם בשוויץ במשחק של ה-3-0, שזה היה אחרי התיקו נגד קוסובו. ו... לא, אני לא אשכח, אני שאלתי את מורת יקין, הרי מורת יקין אימנת באזל, לפני עשור, הוא מכיר את ערן זהבי מעולה, ושאלתי אותו אם הוא יודע למה ערן זהבי לא משחק מחר. והוא אמר לי שלא, ואז סיפרתי אותו סיפור של החדר, ומישהו הלך להגיד לבניון שאני עשיתי את השאלה הזאת, על זהבי ומול יקין. ומאותו רגע, אני ובניון, מאותה שנייה, בניון כאילו מחה גם אותי. אני גם נמחקתי על האירוע, על זה ששאלתי שאלה שהיא סופר לגיטימית. אתה יודע, מאמן בא מול יריבה מרכזית, כוכב הכי גדול לא משחק, האם אתה יודע למה? כאילו, אתה יודע, זו שאלה, זה גם היה נושא חם, לא משנה. ואמרתי שם לאחד האנשים בנבחרת שדיבר איתי על זה, אמרתי לו, אם הוא מתעסק בזה גם עכשיו, אין לו סיכוי להצליח בקמפיין הזה, יגמור, הקמפיין שלו הזה ילך לפח. אם זה עד כדי כך מטריד אותו, למה? אם אתה שלם עם הדרך שלך, עם מה שעשית, למה אתה מוטרד מזה כל כך? למה זה כזה מפריע לך? מה שואלים, מה לא שואלים? למה זה עניינך?
אני אגיד לך למה, כי זאת לא צריכה להיות הסיבה. אני אגיד, כי זאת לא צריכה להיות הסיבה ששחקן לא מוזמן לנבחרת. כי אם עכשיו שחקן, ואני אקח אותך למקומות אישיים, לא נרדם בלילה שישן לאדום מישהו, לא תעזור לו?
נכון.
איפה אתה?
ברור שהוא יעזור.
אז יפה. ולכן, יש פה בעיה, זה אומר בעצם עליך משהו. זה אומר עליך, על מקבלי ההחלטות, משהו אם שחקן הוא מוזמן על הנושא הזה, ולכן זה לא באמת הנושא הזה. אתה יכול להגיד, לא מתאים לי.
אני אומר שסגירת חשבונות הייתה לא רק עם שחקנים, הייתה גם מול תקשורת, וזה זה היה בעיניי, כן? אבל לא משנה, אני שלי עשיתי גם בלעדיו, הכל טוב.
נכון.
אבל גם המשחק ההוא נגד שוויץ, ה-3-0,
הוא אמר לך, תזכיר לי מי אתה?
לא, שיש, אתה מבין, זה מפעילים את האנשים מאחורי הקלעים שישלחו הודעות. ההזיה מול שוויץ, שקיבלת 3-0 באלן אלן, עשו לך בית ספר, ואחרי זה כל הנבחרות בבית, בלי יוצא מן הכלל, לקחו נקודות משוויץ. כאילו, מראש גנפת הדעת בהכל. בהכל, באת לא מוכן לאף משחק. לא היה משחק אחד שהיית מוכן אליו.
יש יותר מ... אנחנו עכשיו פודקאסט מכבי תל אביב, אבל יותר גרוע מללחוץ גבוה את קוסובו, שדוחפים ארוכים, במגרש שאי אפשר לתת בו פס.
על מוריצ'י.
דוחפים ארוכים על מוריצ'י, ואתה לוחץ אותם גבוה, כאילו... זה, אתה יודע, אנחנו מדברים עכשיו על מכבי תל אביב, למה ללחוץ את סכנין נגיד, אוקיי? כן. דוחפת ארוך, אבל לא על התקלים. אבל שיש להם את מוריצ'י כזה, אתה לוחץ? איך אתה עושה דבר כזה?
היה לך משחק אחד בקמפיין שאתה בכלל זוכר אותו לטובה?
חצי שעה נגד רומניה.
אתה אומר, מהרגע הראשון עד הסוף היה טוב?
לא.
לא היה דבר כזה בכלל.
לא היה.
גם לפני, גם במוקדמות, שהם הגיעו דרך זה לליגת האומות, גם שם לא היה.
בליגת האומות היו משחקים יותר טובים, אבל...
אבל גם, הכל היה דחוק ותקועים, ובשיניים למהפכים. בסדר, חבל.
זה תלוי מאוד בסולומון.
כן, נכון.
כן.
מבאס מאוד הסיפור הזה, אבל זה נגמר, ו... נאחל לברק בכר בהצלחה. מה זה אומר על מכבי תל אביב?
מה זה אומר?
זה אומר שאנחנו כנראה הולכים למצב של רובי קין. נשאר לו אדונה.
הוא יישאר לו אדונה?
תראה, אני לא יכול להגיד לך את זה ב-100%, כי אין 100% בדברים האלה, וגם צריך לראות איך העונה הזו מסתיימת מן הסתם. בהנחה והוא לוקח חליפות, אני מאמין שהוא ייקח חליפות.
ייקח.
בהנחה והוא לוקח חליפות.
נו. אז ירצו שהוא יישאר, השאלה אם הוא יישאר.
קודם כל, יש לו חוזה.
כן.
אני אגיד את זה ככה. אני חושב שזה יהיה עבורו נכון כן להישאר, כי הוא מקבל את מכבי תל אביב בעמדה שיכולה לעשות ליגת אלופות.
נכון.
למכבי הרוויחה העונה בקמפיין שלו בקונפרנס, נקודות דירוג שישרתו אותה בשנים הקרובות ברמה מטורפת.
לגמרי.
ברמה שהיא יכולה להיות מדורגת בכל סיבובי הפלייאוף, בסוף כל סיבובי הפלה, כנראה גם תהיה מדורגת בכל הסיבובים האלה, במסלול האלופות שראינו שהוא נוח, ואסור לשכוח שעכשיו לוקחים, בגלל ההגדלה ל-36 קבוצות, אז עוד שתיים חזקות שהיו אמורות כביכול להיות איתך במסלול האלופות, גם הן כבר הולכות. אתה מבין? זאת אומרת, גם מסלול האלופות נהיה יותר נוח.
כן.
כי מנטרלים משם שתיים קשות.
כן.
אז יש פה אלמנט שהוא דרמטי. ואני חושב שזה יהיה עבורו לא נכון לחפש עכשיו קבוצה חדשה.
הוא מבסוט מהחיים פה.
שיש לו אפשרות להתקדם.
אתה יודע יותר, הוא מבסוט מהחיים פה?
ממה שאני יודע, כן.
אז הוא יישאר.
מה שאני יודע, הוא אוהב את תל אביב.
אז הוא יישאר.
הצוות שלו מאוד אוהב את תל אביב.
אז הם יישארו.
ואני חושב שכסף לא תהיה בעיה, וגולדר ייתן לו כלים, ואת הסנונית הראשונה הוא קיבל כבר בינואר. אמנם לא משחקים, כי רז שלמה נפצע, ועדו זה... מתגלה כרכש לא טוב, אבל גולדר השורה התחתונה בינואר השקיע 4 מיליון יורו. קדע לו את מדמון לעונה הבאה גם, זאת אומרת, גולדר הראה פה רצינות מאוד משמעותית בכסף, אני מאמין שהוא ישמן אותו גם בקיץ, שני בלמים צריך להביא, אנחנו דיברנו על זה.
יהיה לך בעיה עם זרים אבל.
יכול להיות, אבל לדעתי כסף פותר הרבה מהבעיות האלה. זה באוויר, כן? אבל אני חושב שאפשר למצוא פתרונות. אפשר להביא
שחקנים. איך שהתנהלו בהבאת הזרים בעונה הזאת, חוץ ממילסון, שזה באמת משהו יוצא דופן, כל השאר מתחת לכל ביקורת.
נכון, אבל לא כולם באשמתם, ואני חושב שבשורה התחתונה...
לא, עדיף לא להביא את השניים, שלושה שלא ישחקו, להביא אחד ברמה מאוד גבוהה בכסף הזה.
זה נכון. אני חושב ש... אני חושב, אבל בכסף של... אני מאמין שכן יהיה יותר כסף כדי להביא שחקנים ולשכנע אותם, ואם לא, אז אפשר לקנות שחקנים ישראלים, אגב, זה לא שאין. תתן איזו הצעה משמעותית על סתיו למקין כזה, לא יודע, תעשה מהלכים, אתה יכול לעשות מהלכים. אני חושב שכשכל הדברים האלה כאילו ככה לשולחן, הדבר היחיד שיכול לגרום לרובי קין בעיניי לא להישאר, זה אם הוא יחשוב שאין שום דרך לחזק את הקבוצה.
לא,
אז הוא ירצה ללכת.
אפשר לחזק.
אבל אני לא רואה את זה קורה, ולכן כרגע בנקודה הזאת, שאין לי שום מידע על הצעות שהוא קיבל, אני לא מכיר שיש דבר כזה.
זה גם עניין.
אז כרגע בנקודה הזאת של התאריך של היום, אנחנו בתחילת אפריל, עוד מעט, בעיניי רובי קין ממשיך.
האמת שזה משהו שאתה לא דיברנו עליו, אבל אני מניח שלאור הסטטיסטיקה, לאור משהו משיג, עזוב עכשיו, אתה יודע, לא משהו כן מצליח, משהו משיג העונה, יהיו לו בטוח
הצעות. אני מניח שיהיה לו ביקוש.
ובטוח שתהיה לו הצעה בקבוצה שכבר בצ'מפיונס ליג.
זה אני לא יודע.
אני חושב שכן.
זה אני לא יודע.
בגלל מה שהוא עושה העונה, אני חושב שכן תהיה לו הצעה.
זה אני לא יודע. אבל אם כן זה משנה את התמונה.
ואם כן...
כרגע אין את זה. אז...
אם כן זה ישנה את כל התמונה.
כרגע אין את זה. בשביל להגיד, אתה מבין מה אני אומר? אז כרגע, שוב, בנקודה הזאת של הזמן, אני לא חושב שהוא ילך. אבל באמת שבדברים האלה של מאמן, ראינו במכבי תל אביב דברים מאוד דינמיים, וגם פאולו סוזה סיים פה את העונה בזמנו עם אליפות, וכביכול אמר, אנחנו ניפגש בעוד כמה שבועות, ואז פתאום בא באזל והוא הולך.
בדיוק.
אז חוץ מאיביץ' לא היה אף אחד שנשאר אחרי אליפות. אז אתה יודע, הסטטיסטיקה היא לרעת מכבי בנושא הזה, ועדיין אני חושב שמבחינת רובי קין, לא בטוח שזה יהיה כזה נכון ללכת. במצב הנוכחי.
אבל תלוי מה יש, אתה יודע.
יש לו פה קרקע פוריה, לעשות עם אליפות נוספת.
גם יתרה מכך.
אירופי, גם אם לא בליגת אלופות, אז בליגה אירופית הוא יכול להגיע. יתרה מכך,
הוא גם כבר מכיר את הליגה ואת השחקנים שלו.
נכון.
הוא יבוא חכם יותר גם לעונה הבאה. אז ככה שזה יכול לסייג לטובתו, אבל השאלה אם תהיה לו הצעה...
כן.
השאלה היחידה היא אם תהיה לו הצעה יותר מאתגרת, יותר טובה. זה הכל.
אם בחר... הולך לנבחרת, ושוב, אני חושב שהוא הולך לנבחרת.
אמרתי לך, אין מאמן ישראלי.
אני חושב שהוא
הולך. שאמר לא לנבחרת, וגם בטח בטיימינג, שזה לא שעכשיו, אוקיי, הנבחרת פונה אליו.
שהוא מגיע ל...
זה לא שעכשיו הנבחרת פונה אליו, בזמן שגם מכבי או מכבי חיפה פנו אליו. בגלל שזה קורה לפני, אז זה לא שעכשיו הוא יכול להגיע לנבחרת, לא, אני אולי תהיה לי הצעה, אולי...
לא, גם אם כן, לא אומרים את זה.
נכון, לא אומרים.
נבחרת,
בדיוק. נבחרת, אתה לא אומר לו. אין דבר כזה.
אז מה שאני רוצה להגיד זה שאם יקרה מצב שרובי קין ילך בו, אם אתה שואל אותי מה יכול לקרות, בהנחה שבחר כבר לא פה ורובי קינה נגיד ילך, אני חושב שמכבי תל אביב, למרות שרן בן שמעון הוא אופציה קורצת, והוא גם עושה עונה גדולה בקפריסין עם מייקל ארנקה, אני כן מאמין שמכבי תל אביב קודם כל תנסה להביא שוב מאמן זר. ורן בן שמעון לדעתי לא יהיה אופציה ראשונה, אלא... אחת מבין שתיים או שלוש אופציות שיבחנו, אם וכאשר הסיפור של רובי קין יקרה. אבל זה באמת השערה אישית שלי. אני לא רואה עדיין את גולדהר שם את הדבר הזה בידיים של מאמן שהוא לא ברק בחר. ככה אני רואה את זה, מאמן ישראלי. זו התחושה שלי, זו המחשבה שלי. יכול שאני טועה, אבל זה גם כרגע די דיבור ספקולטיבי ובאוויר, כי... בנקודה הזאת, כמו שאני רואה את זה וכמו שאני שומע, רובי קין לא הולך. זהו.
טוב.
יופי.
נחכה ונראה.
נחכה ונראה. אבל שוב, זה באמת מאוד דינמי. אז אל תתפסו אף אחד במילה, זה דברים שיכולים להשתנות, ובואו נראה שהוא עושה אליפות גם. כבר יבט פעם אחת 10 הפרש העונה. בסדר. עוד משהו שאתה רוצה לדבר עליו? אנחנו ב-42 דקות.
לא.
לא? יש לך גביה באמצע השבוע? קי פתח תקווה?
נו.
מעניין אותך? מה אתה עושה מול פתח תקווה?
מה עושה?
מכבי חיפה אחר כך.
מה עושה? שחק לעומק, מה עושה?
שחק לעומק. רוטציות,
כן, עניינים. עשית את זה. כן.
עושה.
בטח.
קרצב גולסה, דן ביטון.
קרצב זה בטוח, דוד זדה זה בטוח.
דן ביטון, אבי שי.
כן.
רז שלמה אולי יחזירו אותו. מלדה.
מה עם לוקסן?
רודמן. לוקסן יש לו שבר מאמץ ושוקית.
אוקיי.
אז אני לא יודע להגיד לך מתי הוא יחזור. זה... אני לא מבין בפציעות של שברי מאמץ, אבל זה נראה לי עניין שפשוט מתי אתה לא מרגיש כאב, לא?
זה לוקח קצת זמן.
אז הוא כבר חודש וחצי בזה. עדיין מרגיש כאבים כשהוא עושה פעולות אינטנסיביות עם הכדור, באימונים, ולכן אני לא יודע להגיד. אני...
אוקיי.
אין טיימליין לדבר הזה. אז כן, זה המצב. כשאתה רץ ספרינט עם כל העונה. בסוף.
שאתה עמדת.
בסוף
יש. עמדתה מאחור.
בסוף יהיו שברי מאמץ.
כן? נשבר עמדתה.
נשבר עמדתה. טוב, שאלות היום לא היו. אנשים עסוקים יותר בתגובות של מכבי חיפה ומסביב, מאשר לא שלחו שאלות.
לא שלחו.
לא שלחו שאלות. זה יופי. לא פתחתי נושא מיועד.
לא פתחת.
לא פתחתי נושא, אבל בדרך כלל שולחים לי גם בלי.
אוקיי.
רק איתן נערה קטנה לקראת סיום. שהקרנות של מכבי זה ועדת חקירה, ואוי ואבוי אם הדבר הזה לא יתוקן. במשחקים הקרובים אי אפשר לראות את זה כבר.
זה לא יקרה.
אי אפשר לראות את זה.
לא יתוקן.
13 קרנות, באמת, אי אפשר לראות את זה, זה נורא.
אתה אומר אם יהיה גול זה יהיה הפוך.
וואו, כן, זה נורא, אי אפשר לראות את זה.
כן.
עכשיו, אתה יודע, נתן פה קרדיט לתוכמן, בשנה שג'ורדי, לא יודע אם זה היה בשנה שהוא אימן, או אחת לפני, אני חושב שזה היה בשנה שהוא אימן, כי אז כבר יוהן לא היה בחיים. הוא אמר לו, בשביל מה אתם הולכים כל משחק 10 פעמים לקרן? תן את הכדור לשוער, לפחות תחסוך דקה, שאתה מבזבז זמן. אז אמר לו, אם אבא שלי היה חי, היה אומר לי בדיוק אותו הדבר.
נכון.
זה לגמרי מרגיש ככה העונה. תן את הכדור לשוער, עזוב, נו, מה אתה צריך את הקרן? מה אתה עושה איתה? הנה היום 13 דקות בזבזת מהמשחק, על קרנות שאתה לא עושה איתה כלום, וכמעט קיבלת גול באחת מהן. לא מבין את זה, לא יכול להבין את זה. איך בקבוצה...
אפשר לשדרג את זה משמעותית.
איך זה עוד לא שודרג? איך עוד לא מצאו את הדרך לשים פאקינג גול בקרן? שמת אחד כזה, נחמיאס.
צריך מוח ש...
איך אתה לא עושה יותר מזה?
צריך מוח והרבה עבודה. אימון.
זה באמת...
דרך אימון.
מטורף בעיניי.
מוח שמבין איך באמת למצוא את הפרצה בקרן, בכל מיני תרחישים, לא משהו אחד.
כן.
ואיך לאמן את זה גם. זה לא רק איזה משהו שרואים מהצד, ואתה אומר, אני אעתיק את זה. זה לא. יש דגשים קטנים שזה צריך, אתה יודע, את המילה הנכונה שם ליד השחקן, בתרגול, באימון, שזה כנראה לא קורה כמו שצריך.
טוב, אז משחק הבא נגד פתח תקווה, אני חושב שיהיה פרק אחרי פתח תקווה. מה אתה אומר? יהיה או לא יהיה?
מה שאתה חושב. אני זורם איתך.
לדעתי יהיה, אבל נראה לי אופק מחליץ. אופק לא פה. אנחנו נשאל אותו מחר.
אוקיי.
אני חושב שיהיה, אלא אם באמת זה יהיה שוב... ניצחון חלק כזה ויהיה? אתה כבר יודע שיהיה. טוב, יואב אומר שיהיה, אז יהיה.
אוקיי.
אין איזה שיפוץ לאולפן אבל? אמרו שיפוץ, יהיה טאבלטים, עניינים, לא קורה? אין שיפוץ. איפה השיפוץ? אופק הבטיח שיפוץ לאולפן. איזה בושה. טוב, נו. מה שכן, אופק ביקש להזכיר, לדרג אותנו באפליקציות. תכנסו, תפרגנו בדירוג. ראיתי שאנחנו 4.7 מתוך 5.
לא טוב, לא מספיק טוב.
תתנו אותי פה 5 לדירון.
מה זה?
יודע. כן, נו.
ככה מדרגים אותך?
שאבא נקודה שהיה מתוך 5. יש איזה 3 שפחות התחברו.
נצפה ליותר.
נצפה ליותר.
אני תצפה ליותר.
יאללה, יש לך משהו להגיד?
שלא יהיה לך סובה. יאללה.
להתראות.